שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב, תוכנית על פסיכולוגיה, אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזו. לאחרונה פעם בשלושה שבועות עקב הספר המבושש להגיע, אני מקווה שבקרוב הוא יסתיים ונחזור לפורמט של פעם בשבועיים. אני רוצה לפתוח היום עם קטע קטן, לפני שאני מציגה את האורח שכתבתי בהקשר של הספר שאני עכשיו חיה מאוד מאוד לעומק, שעוסק בנושא של הפרק. רונה. החיים מקובה בצורה הכואבת ביותר שניתן לדמיין. קודם אילן ואחר כך אסף. אסון מעבורת החלל קולומביה ב-2003 פער בשיא של שמיים תהום עמוקה שתפריד לנצח בינה לבין אהובה אילן רמון, שהיה לאסטרונאוט הישראלי הראשון. זה היה קודם אילן. אחרי 6 שנים כואבות, דפקה לשוב ריקנות בדלת. הפעם זה הבן שלה, זה אסף. אסף רמון הלך בעקבות אביו בדרכו כטייס קרב, ואחריו במותו המיותר כל כך בתאונת אימונים ב-2009. קודם אילן ואחר כך אסף, ורונה רמון הפכה למילה הנרדפת לחוסן נפשי. החיים מעזו לבחון את רונה במבחנים הקשים ביותר שאפשר, כשהשאלה השכיחה ביותר היא אומרת, למה? כשרונה דיברה בבית הנשיא, היא מספרת, כשנתקלתי בשאלה הזו בתוכי, למה אני ולמה ולמה, הבנתי שאין תשובה ואין נחמה. היא חיפשה דרך אחרת, ולעומת זאת, אם אני משנה מעט את השאלה, ובמקום למה שואלת למה, כבר יש איזושהי התכוונות, יש איזושהי כוונה. ריק גדול מתרחש בזמן שאנחנו מאבדים את היקר מכל, ובאותו זמן, באותו רגע, חייב להתעורר משהו אחר. הבנת משמעות החיים. אז אני אספר שרונה, אני חושבת שהיא באמת מילה נרדפת למשמעות ולחוסן נפשי. היא הייתה באמת אישה מופלאה בעולם לא הוגן. בדצמבר 2018 היא נפטרה ממחלת הסרטן, ואני באמת מקווה שעד יום מותה היא המשיכה לבחור בסיפור הזה על איך היא בוחרת בטוב ונותנת לעולם. רונה בעצם הקדישה את החיים שלה להעניק לאחרים את המצוינות ואת השאיפה למצוינות, ויותר מזה את ההתמודדות עם אבל בצורה של חוסן נפשי, איך קמים מתוך משבר. וכדי לדבר על הנושא הזה של משמעות, משמעות החיים, הזמנתי לכאן את בעיניי הרוקסטר של המשמעות שמסתובב סביבנו. שלום לשימון אזולאי.
אהלן וסהלן.
אהלן וסהלן, מה שלומך?
בקטלה, ברוך השם, בסדר.
אתה שוזר מרוקאית כזה, טוב, בין לבין?
אני תמיד אומר, בלי סטודנטים, בדרך כלל שאתם באים ללמוד, אז מצטטים לכם מיוונית, ומצטטים לטינית, גרמנית. במקרה שלי, תצטרכו ללמוד קצת מרוקאית.
אז הרבה אנשים מחכים שאתה תבוא לפודקאסט.
שמח לבוא.
אני גם שמחה שאתה פה. אני אגיד למי שלא מכיר אותך, שאתה פילוסוף, שזה כבר דבר גדול. בימינו לא שומעים את זה הרבה, על אנשים שהם פילוסופים. אתה חוקר משמעות, אתה מרצה בקריה האקדמית אונו, וגם באוניברסיטה העברית. ובעיקר ביקשת לספר שאתה,
הרי כשאת באה לכנסים, או שמציגים אותך, מכירה את זה, את מרצה בעצמך בכל מיני כנסים, ובעיקר בכנסים אקדמיים, אז הרבה פעמים הזמן הצגה שלך הרבה יותר ארוך מהזמן שיש לך לדבר.
כן, זה אומר, ואני...
לא, זה דבר מדהים, עומד מישהו מציג מישהו 20 דקות. עכשיו, אני אישית לא אוהב את זה מהרבה סיבות, ואני תמיד אומר על עצמי שאולי הדבר הכי יסודי ובסיסי בהצגה שלי את עצמי, וגם מקור ההשפעה הכי עמוק שלי. ואני תמיד אומר, אני הבן של מרי אזולאי, זכה לברכה, שנפטרה לפני 4 חודשים.
וואו.
זה הדבר היסודי הבסיסי שהשפיע עליי ועיצב. אני חושב, זה דבר שלומדים לימים. זה מטבע הדברים, מסוג הדברים שמתפתחים בתור תהליך. ובהרבה אספקטים, אני חושב שכמעט כל מה שאני עושה, דיברנו על מרוקאית, חצי בצחוק, הרי מרוקאית זו שפה בלתי כתובה. זו שפה בלי כתב.
היא רק
שפה
מדוברת.
שפה מדוברת, אני במרוקאי. ואימא שלי לא ידעה קרוא וכתוב, הייתה אנלפבטית במובן הקלאסי של המילה. ואני תמיד אומר שכל מה שאני עושה, זה ניסיון גמלוני, מגושם, עלוב כמעט, לתרגם את החשיבה שלה, שבינה הייתה עמוקה ביותר, לגבי תפיסת החיים, לגבי חינוך, לגבי יחסי אנוש, לגבי מעמד הערכים וכן הלאה, לתרגם אותה למילים פילוסופיות, באיזשהו מקום.
זה בטח היה נותן לה המון משמעות לשמוע את זה.
תראי, זה מצחיק, כי בהרבה מופנים, זאת אומרת, היא לא מבינה את השיח הזה. כן. זה מין עולם שהוא בא ממקום אחר, שאני אגיד לך משהו שאולי אין לנו זמן לדבר עליו, אבל זה, אני אגיד משהו שחופר נגד עצמי. זה עולם שמאמין שהחיים גדולים יותר מפילוסופיה. במובן הרחב של המילה, העמוק של המילה. זאת אומרת, זה דבר, זה מהפכה שאם אין לנו זמן לדבר עליה בהמשך. שלי, כשאני עשיתי אותה, לקח לי טיפה זמן, להבין שבני האדם או החיים או הדינמיות שלהם, הגמישות שלהם, הספונטניות שלהם, גדולים יותר מרעיונות.
וואו.
וזה לא טריוויאלי כשאת חושבת למשל לפילוסופיה, כי פילוסופיה זה לא נקודת המוצא. נקודת המוצא שרעיונות גדולים יותר מהחיים, למה אני אומר לך את זה? כי למשל, בגלל שרעיונות, ואני אומר את זה כמילה גדולה, גדולים יותר מהחיים, אז זה מצדיק התאבדות. כי למשל, אפשר לומר משפטים כמו חיים ראויים, טובים יותר מהחיים של עצמם, וכל מיני משפטים כאלה. ואני עברתי פה מהפכה די רצינית, שחשב שחלק מהשורשים שלה נמצאים שם, באמונה התמימה הבסיסית, הקיומית, היסודית של אמא שלי, שלא הייתה, בלי קאנט, בלי אפלטון, עם הרבה יהדות כמובן.
וואו. אז האדם מחפש משמעות, נכון? האדם תמיד חיפש משמעות, ויש על זה המון... יש על זה המון מידע שמסתובב שם בחוץ.
את יודעת מה הדבר המצחיק, אני חייב להגיד לך.
מה?
אני עשיתי את הדוקטורט שלי בשאלת משמעות החיים. עכשיו, תחשבי, שאת אומרת את זה למישהו, אומר לך, תגיד, אתה משוגעת, מה זה זה? מה הכי מורני בעולם? אתה הולך לעשות דוקטורט בפילוסופיה, זה כאילו אתה צריך להקיף את כל הפילוסופיה. הדבר הנורא, שזה לא נכון. בפילוסופיה כמעט לא מתעסקים עם השאלה הזאת. היא שאלה שולית. בפסיכולוגיה, תראי יותר
כן,
וכן הלאה.
כן, חושבת שבפסיכולוגיה היא דווקא מכחבת.
בהחלט, בהחלט. יותר היום מאשר פעם, אבל עדיין נוכחת מאוד. בפילוסופיה כמעט שאלה שולית, כמעט לא מתעסקים איתה, בעיניי בטעות כמובן. ובשבילי זה מייצג משהו הרבה יותר עמוק. אבל בשבילי זה מבטא, הייתי אומר בעדינות, בגידה.
שאלת המשמעות?
של עולם הפילוסופיה באדם. במובן עמוק, אתה יודע, את הפילוסופיה, שאת הולכת אחורה ליוון, ולתקופה אולי הכי אנושית שלה, שזו התקופה של ההלניזם, הפילוסופיה ההלניסטית רומית, אפיקורוס, סטואה, כל הדברים האלה. עניינה היה לעזור לאנשים לחיות, מה שאת עושה.
כן.
זה העניין שלה, את יודעת, מה שאת היום עושה, זה מה שהם עשו.
אתה אומר, הם טעו בדרך איפשהו.
בנקודה מסוימת, הפילוסופיה פשוט הלכה לאיבוד, וכמעט מתנזרת מכל מיני סיבות משאלת היסוד, איך עוזרים לאדם לחיות. האדם, הדבר, התכונה הכי ברורה שלו, זה שהוא לא יודע איך. זה התכונה, תכונת יסוד אנושית.
כן.
איננו מושג, אנחנו מכשיר בלי תוכנת הפעלה.
אם אנחנו נשארים במובן הפילוסופי של העניין, אז כשמדברים על מה זה משמעות, מדברים על מצב שבו יש למשהו ייצוג, שהוא מעבר למה שהוא עצמו, נכון? כלומר,
נכון.
אם אני מדברת על מילים, למילים יש משמעות, אז כשאני אומרת את המילה כוס, אז המילה הזאת עם השלוש אותיות מייצגת איזשהו רעיון שלא נמצא במילה עצמה. ואם אני הולכת למובן קצת יותר פסיכולוגי של העניין, אז משמעות של אדם מדברת על זה שיש לו ערך או יש לו רעיון שהוא מעבר לבן אדם עצמו, מעבר לעשייה באותו רגע.
יפה, אני חייב להחמיא לך. רוב האנשים מדברים על זה באופן קצת יותר כזה שטחי ומין כזה אוורירי. הייתי עכשיו בכנס בלונדון שעסק רק במשמעות, וכמות השטויות שאמרו שם הייתה אינסופית, כן? אני אגיד לך, גם אני לפעמים מדבר שטויות, אבל יש לי אלרגיה לחוסר שיטתיות. תהליכים עמוקים צריכים זמן, מאמץ ורצינות, ואת רואה למשל את העולם האקדמי ו... פשוט סתם, אנשים רוצים להתקדם, לא אכפת להם מה הם כותבים. מעבירים מילים מצד לצד, באמת חסר ערך. אז זה מאוד מכעיס אותי, כי יש בחוץ אנשים שהחיים שלהם מתרסקים.
כן.
יש בחוץ אנשים שהם זקוקים לך, אז אתה עסוק בלכתוב שטויות בשביל להתקדם. רבק, באמת,
ממש.
תקטין את מספר הפרסומים שלך ותלך לעזור לאנשים.
כן.
וכבר זה לוקח אותנו, לא יודע אם רציתי ישר להיכנס דוח לעניינים, אבל בשבילי, משמעות חייב, במובן הקשיח של המילה, משמעות חייו של אדם תמיד היא לא בתוך חייו.
אלא מחוץ
אליהם. היא מחוץ לתודעה שלו.
כן.
היא מחוץ לגבולות שלו, מחוץ למרחב התודעתי שלו. זאת אומרת, בהגדרה הרזה מבחינתי, כשאומרים למישהו, הקשיחה יותר, כשאומרים למישהו, יש משמעות לחייו, זה עניין אובייקטיבי של חריגה מעצמו, זה משהו שמהדהד מחוץ לו, עוד נדבר על זה
כן,
יותר
כמובן. כן, אנחנו נצטרך כמובן, לדבר אבל... על ההבחנה בין אולי משמעות אובייקטיבית לבין תחושת משמעות.
נדבר,
אבל אם אני רגע חושבת על זה מהזווית של האדם שחושב על משמעות חייו, או אפילו לא משמעות חייו, משמעות העשייה שלו כרגע, אז יש שאלות כמו למה אני קם אחר בבוקר? למה לי לעשות את הפרויקט הזה ולא פרויקט אחר? למה להביא ילדים? אוקיי, כלומר, אני חושבת שהשאלה למה, שהזכרנו אותה גם בהקשר של רונה רמון הנפלאה, זאת השאלה, נכון? כלומר, משמעות, אם מורידים את זה לרמה הרבה יותר תכלסית, זה למה.
אני לא יודע אם להגיד שלמה מכסה את כל עולם המשמעות. אני הייתי נזהר מהדבר הזה. אני חושב שכשאנשים שואלים למה, זה כבר אזור פתולוגי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא אזור בריא. Mm-hmm. בגדול, תנועת המשמעות היא לא תנועה, היא תנועה שכבר מכילה באופן בלתי מודע את התשובה. זאת אומרת, השאלה למה עולה, אני למשל מלמד איוב, אני מלמד את ספר איוב, שהוא כן. ספר, באמת.
ממש הפרוטוטיפ.
לא, אבל את יודעת, אני תמיד אומר לעצמי, איזה אומץ היה לחותמי התנך להכניס את הספר הזה. צריך אומץ, זה לא דבר, היום לא היו, מכניסים את זה.
לא היו?
זה ספר פילוסופי קשה מאוד, שמטיל אילוצי משמעות אדירים על אלוהים, זאת אומרת, זה באמת ספר שאני ממליץ לכל אחד לקרוא, הוא מאוד מאוד קשה. וכשאני מלמד אותו, אני מתחיל, אני אומר להם, תשמעו, הכל מתחיל ממשולש מאוד מאוד פשוט. אבל שהוא לא משולש יומיומי, כי בסופו של יום, השאלת היסוד בספר איוב, זה שאלת הסבל. הודיעני על מה תריבני. איוב, הוא לא אכפת לו שהוא סובל. זה לא מפריע לו.
אכפת לו למה?
בדיוק. הוא שואל למה. ניסיון להעלים את הסבל מהחיים הוא ניסיון אבילי. הוא אבילי ואפילו מסוכן. שגורם למציאות מעוותת ולא נכונה, השאלה האמיתית בחיי אדם. זה לא אם יהיה סבל או לא כי יהיה סבל.
כן.
זה התכונה היפה של סבל. בגלל זה הוא דבר טוב. מעורר את השאלה למה. כשאת נהנית, את אף פעם לא שואלת למה. יש אסימטריה מאוד מאוד עמוקה בין הנאה לבין סבל. בהנאה, אף אחד לא יושב בג'קוזי, המים נעימים לו וזה, והוא שואל, למה זה מגיע לי? אני לא מכיר אחד.
הוא שואל למה זה נעים אולי, כאילו מה עושה את זה נעים?
כן, אבל הוא לא באמת שואל על חייו, כן? הנאה, הבעיה שלה שהיא דבר סגור, היא לא שואלת על סיבותיה. אז אנחנו מקבלים משולש מאוד מאוד מעניין שהאדם זקוק לו בחייו. סבל שעתיד להופיע או מופיע, מיד עולה השאלה למה, ואז בקודקוד השלישי מופיעה המשמעות. ללא סגירה של המשולש הזה, אנחנו מרגישים לא שלמים. וואו. אנחנו מרגישים באיזושהי בעיה, שמשהו אטום. אבל ביום יום, המשולש הזה לא קורה כל הזמן, הוא כבר במובן עמוק ענינו לו. למשל, ילדים עם סבל, הגידול של הילדים, ילדים עצמם סליחה, הם לא סבל, חש ושלום, אלא הגידול שלהם, הוא ברובו סבל. ואז עולה השאלה למה, אני חושב שאין הורה, כמעט אין הורה, שלא שאל, למה עשיתי את הדבר הזה? תזכיר לי למה, מה עבר לי בראש שפתאום הפסקתי?
אתמול היה לי רגע כזה.
כן, כן, מה?
לגמרי.
אבל יש איזה סגירה של משמעות, שפתאום יש איזה מעטפת הרבה יותר חווה שנדבר עליה בהמשך, מה המשמעות? אז אנחנו ממשיכים עם זה. There's no problem.
אתה יודע, אתה מחבר אותי למחקרים מאוד מעניינים בפסיכולוגיה, ששואלים איך מוטב לאדם לאבד חוויות מסוגים שונים, לאבד בעין. וכשיש לנו חוויות שליליות, השאלה של חוויות שליליות במובן של סבל, של לא נעים, השאלה של למה היא מאוד עוזרת. אנשים צריכים למצוא את המשמעות, בדיוק כמו שאמרת, בסיפור. ורואים שכשאנשים נגיד מעלים לכתב את הדברים, או שהם מדברים, הרבה פעמים אנשים הולכים לטיפול, בשביל זה, בשביל ליצור את הסיפור הזה, נכון? את מה היה התחלה, אמצע, סוף, מה למדתי מזה, מה המשמעות של זה. וכשמסתכלים על חוויות חיוביות, זה כן טוב לחזור עליהם ולדבר עליהם, אבל לא לנתח אותם, לא לשאול למה, אלא יותר במובן של לעשות מין חזרה מנטלית כזאת, להעצים את הרגש, לתת לו מקום, אבל לא לנתח. רואים שהניתוח הוא עושה מין השטחה שהיא קצת הורסת לנו, נכון? אם הביאו לי פרחים, ואני אשאל למה הביאו לי פרחים, ולמה אני שמחה מזה, ולמה זה קרה, אז באיזשהו שלב זה יהיה כזה, טוב, זה כול הפרחים, נכון? כאילו זה מין יאבד את ה... את הקסם של זה.
אני מסכים, אני חושב שאת מדייקת פה לגמרי, וזאת הסיבה שאני כל כך כל כך סולד מאושר, ומהקונספט של אושר, ומהעליונות שלו, והעריצות שלו, והעיוות שלו, משום שהוא מנסה לעטוף את כל העולם בנעימות בלתי פוסקת. המושג הזה, ואנחנו רואים את התוצאות של זה אצל ילדים, תשמעי, התוצאות הן דרמטיות בחינוך. אנחנו רואים את התוצאות, אדם מבוגר, אכלת אותנו נורא. והחרדה הזאת, החשש הזה מהסבל, גורם לפסיביות, להתכווצות של האנשים בתוך עצמם, לחוסר צמיחה, לחוסר גדילה, שלא מאפשר לילדים היום, להתפתח כשחקני משמעות, המושג שאני מדבר עליו ועובד עליו, וזה כואב כי זה פוגע בהם. חשוב לומר, דיברנו על סבל, אז הכל קצת הולך לאזור, מתכנס לאזורים של סבל, אבל יש משפחה של שאלות קיומיות, שהן קשורות זו בזו. כן, הן כולן, יש בהן איזה חיבור כזה, כמו שאני תמיד אומר, החיים שואלים אותנו שאלות.
כן.
זה הדבר היסודי שהוא מופייני לבני אדם.
כן.
שאלה רק מה התשובות שלך, אם יש לנו תשובות. ויש לנו איזה משפחה של כמה שאלות מאוד גדולות ומאוד יסודיות, שהן קשורות, עושר כמובן היא אחת מהן, סבל היא אחת מהן, מוות היא אחת מהן. המוות שואל אותנו כל הזמן, הוא ניצב באופק.
כן.
הוא שואל אותנו, תגיד מה הסיפור שלך?
כן, יש לך על, כן, על היד קעקוע שהבחנתי בו כשהגעת.
נכון, ממנטו
כתוב
מורי.
כתוב ממנטו מורי, כן.
עכשיו, זה לא בשביל הקטע
של זה. לזכור את המוות.
זה בגלל, אני אגיד לך למה זה. כי אנחנו שוכחים. אנחנו בטוחים שנחיה לנצח. בטוחים. זאת אומרת, זה דבר מדהים, זה כמעט פרדוקס. את בטוחה ואז את דוחה ודוחה ולא מתגברת על החששות שלך והמחסומים שלך והפחדים שלך. כי את אומרת, לא נורא, אז אני לא אעשה, אני לא אעשה. אין מחר, אין. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר לצאת מנקודת הנחה הזאת.
יש על זה משפט מדהים של סנקה, שאפילו אמרתי אותו כמה פעמים בפודקאסט, כי אני חושבת שהוא מדהים. את אוהבת סנקה?
בכלל, אני אוהב אותם ורב איתם. אני אוהב אותם בזה שאני שונא אותם. זה דיאלוג מאוד מעניין.
אומר, we act like mortals in all that we fear and like immortals in all that we desire. אני מקווה שלא שיניתי משהו, אבל הוא בעצם אומר, אנחנו מתנהגים כמו בני תמותה בכל מה שאנחנו מפחדים ממנו, וכמו בני על מוות, כאילו נחיה לנצח, בכל מה שאנחנו חושקים בו ושואפים אליו.
מקסים, זה בדיוק זה. הם התעסקו, הם מאוד התרדו בשאלת המוות. כל הקבוצה הזאת, סנקה, איקרו, כן, כל הקבוצה, אפיקטטוס, אפיקורוס, לוקרציוס, כל החבורה המדהימה הזאת, שאני לא מסכים הרבה דברים שהם אומרים, הם בשבילי אויב בהרבה מובנים, אבל עמוקים מאוד, ותמיד חשוב, לא נתנו להם מספיק מקום בתרבות בעיניי. אז יש לנו קבוצה כזאת ששאלות חירות למשל. למשל, אני, כשאני מדבר על הקונספט הזה, שאני קורא לו רעיונות חולים או מסוכנים, אחד מהם זה חירות, שהוא אידיאל יסוד בתרבות המערבית. אבל הוא רעיון לא נכון. בני אדם לא מעוניינים בחירות.
אתה יודע מה אני לפעמים חושבת על הדברים שאתה אומר? לא רק פה, אלא בכלל, תקשורת, שומעים אותך. ואני חושבת שזה אולי ייגע במקור המחלוקת בינינו. יש משפט נחמד, אני לא יודעת בדיוק איך הוא הולך, שבן אדם שיש לו פטיש, הוא רואה בכל העולם מסמרים. אתה מכיר את זה?
בטח.
ואני קצת מרגישה את זה כשאני...
שאני עצבני כזה, שאני...
שאתה מתעסק בשאלת המשמעות, שאנחנו לא נתווכח על זה שהיא חשובה. כלומר, גם כשאנשים דיברו על זה שתגיע, הם אמרו, אנחנו בטוחים שרבה מוסכם על הבלתי מוסכם, אבל כאילו יש פה איזו נקודה שאתם צריכים לפתור, כי אתה הרבה יוצא נגד רעיון העושר, עכשיו נגד החופש, ואולי יש עוד כמה שנמצאים שם בנגד. ואתה שם אותה מול משמעות.
נכון.
ואתה אומר, משמעות זה הכי חשוב.
נכון.
כל השאר, שטויות, רעיונות מסוכנים.
נכון,
נכון. ממש כזה, נגד.
כן, כן, כן. את מנסחת את זה.
אתה אוהב לבוא איתך להרצות. אז אני מסכימה איתך שמשמעות זה חשוב, אבל אני חושבת שהצורה של לבטל או לרדת על תחומים אחרים שהם גם חשובים, היא קצת מעוררת אנטגוניזם, והיא אולי טיפה פוגעת באמת, אם יש כזו, כן? אבל, כי משמעות זה סופר חשוב, אבל זה לא הדבר היחיד החשוב.
קודם כל זה לא הדבר היחיד, היחיד. זה בכלל ברור שלא. זה הדבר הכי חשוב, זה הכוח היסודי שמניע בני אדם, זה התשתית של חיינו, אבל יש עוד דברים. אני אגיד לך למה, זה הרבה פעמים באמת נשמע מציס, ובכוונה מעצבן, ודברים מהסוג הזה. תראי, נחזור רגע לעניין של סיפרתי לך על הכנס. וזה קורה לי בכל מיני כנסים, למשל על חינוך. אני אגיד לך מה הבעיה שלי. זה שמע קצת יהיר, אבל בוא נזרום איתי לרגע.
אין בעיה.
לפעמים את רואה מישהו עומד בפודיום, באיזה כנס, או כותב משהו, והוא כותב כי הוא רוצה להתקדם, הוא כותב כי הרעיון הרעיון נחמד, הוא סתם כי צריך לעשות מחקר, או לא יודע מה. אבל מה שצריך להבין, שבסופו של יום יש בני אדם בעולם. ובסופו של יום, הבני אדם האלה צריכים לחיות טוב או רע. הם יסבלו או לא יסבלו. העולם זקוק לתיקון בדברים מסוימים. אנחנו לא מתעסקים כאן בשאלות. איך שאמר שקמי, קמי כותב בפתיחה של המיתוס של סיזיפוס, אף אחד עוד לא יתאבד בגלל השאלה, האם יש לעולם 10 קטגוריות כמו שקאנט חשב, או 12 קטגוריות, ועל זה אף אחד לא יתאבד. אבל השאלה אם יש לחיים משמעות, אנשים כן יתאבדו. ולכן, פה, עם כל הכבוד, אני מפסיק להיות נחמד. כי מדובר בלהציל בסופו של יום אנשים, למשל בחינוך. אנחנו עוסקים פה, בסופו של דבר, בזה שאנשים יחיו טוב יותר, יעיל יותר, משמעותי יותר, אפילו מאושר יותר. אני הרי לא נגד האושר כמשהו גורף, אלא במוצרתו הבעייתית. ולכן פה אני מפסיק להיות נחמד.
אתה אומר, יש משמעות גם לרעיונות שאתה מעביר, נכון? ואתה הרבה פעמים יוצא נגד הפסיכולוגיה החיובית, למשל. נגיד, במקרה, יש לי צורך להגיב על זה. אתה אומר שהפסיכולוגיה החיובית היא מסוכנת.
בצורת הישנה, היום כבר יש second wave, זה כבר טיפה שונה. אפילו ה-third wave, קצת מדברים, אז שם הבינו שהשטויות של אושר זה כבר שטויות, ושינו קצת את הכיוון. הם מנסים למזער את הנזק שהם עשו פעם. היום המצב יותר טוב.
כן, אני חושבת שחשוב גם להגיד את הצד השני, כי פסיכולוגיה חיובית בהגדרה, שאתה אומר מה זה התחום הזה, זה לא חשיבה חיובית, אוקיי? זה לא תחשוב טוב יהיה טוב.
אבל כדאי להגיד את זה למאזינים.
העולם זוהר, הכל ורוד, חייך אל העולם והעולם, זה לא, אנחנו לא שם, אוקיי?
אבל זה גם.
לא, זאת לא הגדרה.
יש אספקטים כאלה שם.
אז הפסיכולוגיה החיובית בהגדרה שלה היא המחקר של התפקוד האנושי הטוב. התפקוד האנושי המשגשג. ואז שואלים בתוך זה, מה זה תפקוד אנושי טוב? מה גורם לאדם לשגשג? ובתוך זה יש המון דברים, זה לא דבר אחד. יש בפנים גם רגשות חיוביים, אוקיי? גם זה שאנחנו שמחים ומכירי תודה ורגועים ומתעלים.
ושלווים.
ושלווים ומתרגשים ו... you name it, אוקיי? כל הרגשות החיוביים שנמצאים שם, הם חלק מחוויית חיים טובה, ואני לא חושבת שאתה תגיד שלא.
ברור.
ולצד זה, לצד, יש לנו גם משמעות, שהיא נטבח מחקר בתוך הפסיכולוגיה החיובית. יש גם מעורבות בחוויה, שאנחנו מרגישים שמה שאנחנו עושים הוא חלק מאיתנו, שאנחנו בתוך זה. יש לנו מערכות יחסים, מנבא מספר אחת למה שהפסיכולוגיה החיובית קוראת לו אושר. לא happy-happy, אלא שביעות רצון. יש לנו הישגים, אוקיי? להרגיש אנחנו עושים משהו שאנחנו גאים בו ושמחים בו ושהתפתחנו, שאנחנו יודעים לעשות משהו בעולם הזה. וכמובן יש את הבריאות שלנו הפיזית, ואפשר להכניס לשם את ניצול זמן וחופש. כלומר, יש המון דברים שמרכיבים חוויה אנושית מיטבית, ומשמעות היא חשובה מאוד 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 מאוד, אבל היא לא הכל. ולי זה מפריע כשאני שומעת אותך או רואה אותך או קוראת אותך. אומר, פסיכולוגיה חיובית זה מסוכן, כי אני מרגישה שאתה קצת קוראת את הענף שאתה יושב עליו, שהוא שאר החברים של משמעות, כאילו.
אז תראי, בוא נהיה עדינים.
כן.
פסיכולוגיה חיובית זה תחום רחב, שיש בו הרבה אנשים.
כן.
זה לא יהיה אגון והוגן, לקחת את הכל ולארוז אותו באריזה אחת, ולהגיד, את לא חושבת שאני באמת חושב דבר כזה, כן? מה אני כן חושב? איפה הבעיה שלי? קודם כל, הפסיכולוגיה החיובית בעצמה הבינה שהיא טעתה. אני לא אומר משהו שהם לא יגידו בעצמם, כן? ההתמקדות במושגים מסוימים, בחוסר הבנה של מקומה של המשמעות בחיים האנושיים. אנחנו רואים את זה, אני חוזר עכשיו מכנס. זה מצחיק, אבל בכנס אני הייתי הפילוסוף היחידי, אולי היה עוד אחד.
כן, אתה קצת פילוסוף בעולם של פסיכולוגים, בנושא המשמעות.
כולם היו פסיכולוגיה חיובית, וכולם דיברו רק על המשמעות. הכנס קראו לו, IMEC, International Meaning of Life Conference, כן? זאת אומרת, זה... לא היית מעלה את זה על דעתך לפני 30 שנה, זה לא היה קורה. אז קודם כל ברור צריך לומר שהפסיכולוגיה החיובית בעצמה הבינה את הבעיה. ואני אומר את זה לזכותה. תראי, צריך להגיד משהו על רעיונות. דיברנו לפני שהתחלנו להקליט על הקושי בכתיבה.
כן.
סיפרת לי שאת כותבת את הספר שלך. מה הבעיה פה? מה הקושי הגדול? הקושי הגדול זה שמרגע שהוצאת את הטקסט מחוץ לידייך, הוא מקבל חיים משלו. את יכולה לטעון עד מחר שהתכוונתי ל, ואני חושבת ש, ותאמינו לי, לא אמרתי את, ואני לא יודע מה, אבל עם כל הכבוד לך, את תפסיקי לעניין, והטקסט יתחיל להדהד את עצמו בעולם כמו שהוא אמור לעשות. עכשיו, הוא יהדהד את עצמו בדרכים בלתי צפויות. זה חלק מה שאני קורא משחק המשמעות, זה אחד הדברים שמאפיינים אותו, זה כמה הוא לא צפוי. אגב, זה מה שיפה בו.
כן.
כשרעיון יוצא ממקום אחד, זה בכלל לא בטוח מה יקרה איתו בקצה השני. אנחנו לא יודעים, זה כן. טבעי. עכשיו, אני חושב שאותו דבר קרה לחלק גדול, חלק הוא ממש מרושע בעיניי, ויצר מציאות של מחשבה שבכלל יכולים להיות חיים אנושיים שאין בהם סבל. יכולים להיות חיים אנושיים שאין בהם רגשות שליליים, שמושג היסוד שלהם זה עושר. כן, וזו תפיסה שבחלקה, למשל, מתמקדת בחוויה. אני עברתי לא מזמן קורס על משמעות בעולם העבודה. את יודעת, אז יש כל מיני הבחנות וזה, זה תחום ממש מרתק. אגב, שמתחיל להתפתח גם, לא תאמיני, אבל זה רק בעשר שנים האחרונות. תראי לאיזה מצב הגענו שהמושג הזה יסודי מתפתח רק עכשיו.
גם להם רעיונות יש טרנדים ואופנות.
נכון, זה ממש לפי תקופות.
כן.
אז אני אומר להם שאחד, אולי קו פרשת המים, אחד ממושגי ההבחנות היסודיות, זה כשאתה עובד בעבודה, מה יותר חשוב? מה אתה עושה? או מה אתה מרגיש ביחס למה שאתה עושה? ובמשך שנים ארוכות, הפסיכולוגיה החיובית נטטה לכיוון מה אתה מרגיש ביחס למה שאתה עושה, ולא מה אתה עושה. זאת אומרת, מה התוכן? אצלי זה כמעט שעוריה. יש עבודות חסרות משמעות.
אני רוצה לספר לך על מחקר שיפתח את הדיון הזה.
בכיף, בכיף.
חוקרת בשם אימי ושניאבסקי.
מכיר אותה, וחייך לימדתי את המאמר שלה.
כן.
חלק מהם, יש לה כמה מאמר.
כן, אני חושבת שזה בדיוק הנקודה שאתה אומר עכשיו, שבגלל זה אני מעלה את זה. במחקר הקלאסי שלה, יש הרבה מחקרים, אבל בקלאסיקה שלה, היא בעצם לקחה עובדי ניקיון בבתי חולים, שעובדי ניקיון, בוא נודה באמת.
לא בדיוק
לא,
זה.
לא בדיוק עבודת חלומותינו. אין ילד ששואלים אותו, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? והוא אומר, אני רוצה לנקות בתי חולים.
לא, אבל רק סתם הערת הגב, אני זוכר שפעם היה איזו תוכנית חלום עליכם, לא זוכר כן. מה קוראים לו, עם עוזי חיטמן. והילד נורא חמוד בגיל איזה שבע, שהחלום שלו היה להיות זבלן. אז הם ימשו לו את זה יום. אז יש כאלה חמודים.
לא, בטוח יש, כאילו אף פעם אין, אף פעם אין מצב שאין משהו, אבל בוא נגיד שזה נדיר ביותר. ובעצם הם לקחו את הקבוצה הזאת של אנשים שאנחנו נגיד באופן אובייקטיבי שהעבודה שלהם היא לא מאוד משמעותית. ושאלו אותם איך בעבודה, כאילו איך אתם תופסים את העבודה שלכם. וראו שהתפיסה שלהם את העבודה התחלקה לשתי קבוצות של עובדים. קבוצה אחת דיברה על העבודה במובן הכי צפוי. אמרו, תשמעו, אין לי ברירה, אני צריך את הכסף. מה אני עושה? בדיוק כמו שהבית חולים מגדיר לי לעשות, אני אוסף את הפחים, אני מנקה את הרצפה, אני עוברת ומנגבת אבק, אני עושה כל מיני דברים. ואני לא אוהבת את זה, אין לי ברירה, אבל זה מה שצריך לעשות וזה מה שאני עושה. ואז הייתה את הקבוצה השנייה, שבהתחלה חשבו שהם כאילו יש להם משהו אחר בעבודה, אבל כמה שחקרו גילו שהם די עושים את אותו דבר, שהם דיברו על העבודה שלהם כאילו זה הדבר המשמעותי בעולם. הם אמרו, אני שגרירה של הבית חולים. אני באה ואני בודקת את מי ביקרו, את מי לא ביקרו, מי בודד, מי שמח. אני באה ושואלת את המטופלים מה שלומם ואיך הם מרגישים. ויש אחת שסיפרה שהיא עובדת בחדרים של אנשים שהם בקומה, והיא מחליפה את הסדר של התמונות על הקיר. ואמרו לה, למה את עושה את זה? זה חלק מהעבודה שלך? והיא אמרה, לא, אבל זה חלק ממי שאני. ואני מאמינה שאם יום אחד הם יקום, והם יראו שהתמונות הם בסדר אחר, זה כאילו יגרום להם איזושהי סיבה להרגיש יותר טוב. והקבוצה הזאת, הם גם עשו את כל התפקידים המוטלים עליהם באופן פורמלי, אבל הם הרחיבו את התפקיד לדברים שאף אחד לא ביקש מהם לעשות, ואפילו יותר מזה, יכול להיות שהיו כועסים עליהם, אם היו יודעים שהם עושים את זה, כי המנקה לא אמורה לבזבז זמן בשיחות עם חולים, ובטח שזה לא מהסמכות שלה, לא יודעת מה, ללוות כל מיני אנשים בבית חולים ולעזור להם לצאת. והחוקרים בעצם כינו את התופעה הזאת, job crafting, או בעברית עיצוב עבודה, שמורים אנשים מעצבים את התפקיד שלהם, בין אם מבקשים מהם לעשות את זה ובין אם לא. ולמה הם עושים את זה? כי בדיוק הנושא של השיחה שלנו, הם רוצים להרגיש משמעות, והם מעצבים את המערכות יחסים שלהם, כמו שהמנקים דיברו עם חולים, הם מעצבים את תפיסת התפקיד שלהם, אני שגריר, אני עוזרת לאנשים לנווט, הם מעצבים את הצורה שבה הם עושים דברים בדרך שלהם, כלומר אנשים עושים את זה בין אם תרצו ובין אם לא, וכשהם עושים את זה, הם מרגישים משמעות בעבודה. עכשיו תבוא שימון אזולאי, ותגיד, אבל העבודה שלהם היא לא משמעותית, בינינו.
נכון, אני אמשיך להגיד את זה.
כן. אבל הם מרגישים משמעות.
כן. תראי, זה האזורים שאני מתחיל להתעצבן.
כן, יאללה, יאללה.
לא להתעצבן, אתה יודע, אנחנו נעים אצלך.
כן, לא נעים לך להתעצבן.
גם קשה להתעצבן עליך, את לא בדיוק טיפוס שקל להתעצבן עליך.
למה לא?
את באה בטוב, מה שנקרא.
תודה.
אני אגיד לך, זה לעג לרש בעיניי. תראי, אותם טיפוסים יהיו כאלה בלי קשר. הם יהיו כאלה בעולם, בחיים שלהם, עם העבודה ובלי העבודה. זה, it's got nothing to do with העבודה, זה לא קשור. אם מחר בוקר הם הולכים בסופר ומי שזקוקה לעזרה, מי יעזור להם. אלה אנשים שיש להם איזה מבנה יסודי, הרבה יותר עמוק ומופלא, כן? מה לעשות שנסיבות החיים הובילו אותם להיות מנקה? זה צד נפלא שאין לי בעיה איתו, את לא חושבת שיש לי בעיה איתו.
אתה אומר שלבן אדם הזה אין משמעות.
לבן אדם הזה, בקשר של העבודה, העבודה שלו היא חסרת משמעות. זה שהוא מצליח לצקת לתוך המשמעות, זה בסדר. אבל העבודה עצמה היא חסרת משמעות, ובדיוק מה שמביא לי קריזה, זה בדיוק ניסיונות, עזבי מחקר, מחקר זה עשית בדקת, זה תוכניות התערבות, שעניינם לשטוף את המוח, במרכאות, במילים שלי, לאנשים האלה כדי שירגישו טוב. לא, אני רוצה שהם ירגישו רע. כי אם הם לא ירגישו רע, הם לא ישנו את מצבם, והדבר הכי נורא שמבחינתי יכול לקרות, זה שהם יבואו הביתה ויספרו לילדיהם, כמה העבודה שלהם משמעותית, ואיזה יופי, תראו אבא, איזה עבודה או אמא, איזה עבודה משמעותית היא עושה, והילדה תגיד לעצמה, וואלה, באמת לא צריך ללמוד. תראה את אמא שלי, עושה עבודה משמעותית ומנקה בית חולים. זה קשקוש מוחלט. אנשים כאלה, יש בהם יסוד של משמעות, שאת יודעת מה הדבר העצוב? שאם היינו חברה מספיק הוגנת, וזה לא תלוי רק בהם. היום מקבלים הזדמנות לבטא את המשמעות הזאת בלארד סקייל, לא באיזה שיחה מקרית שמנהלים עם איזה חולה. לא שזה לא חשוב, זה חשוב. היסוד המדהים של נתינה שיש להם, הדרייבינג פור של מינינג, שהוא שנינו מסכימים שקשור בגיבינג או ביציאה החוצה, היה מתורגם לדברים הרבה יותר גדולים, לדבר הרבה יותר מופלאים מאשר איזו עבודה טיפשית של נקות. כן, הרי אנחנו יודעים, קורה לנו משהו טוב ורע בו זמנית. אנחנו פוסעים לעולם שעבודות חסרות משמעות ייעלמו ממנו לגמרי. אין, זהו. אין יותר. מצד אחד, זה נפלא, כי זה סוף סוף נותן אנשים את הפתח לעשות רק דברים בעלי משמעות. מצד שני, זה מציב אתגר. מה יעשו כל האנשים? אין מה לעשות. אנחנו צריכים להכשיר את ילדינו להיות שחקני משמעות ואת עצמנו.
כן.
הדוגמה הזאת, אתה יודעת, אנחנו רואים, אני תמיד נותן את הדוגמה של קופות בסופר, שנעלמות, ובצדק נעלמות. בצדק נעלמות. והשאלה אם הכשרתי את הודעה קופאית להיות שחקנית משמעות בעתיד. התשובה היא לא. לא תמיד. ולכן בשבילי זה היסוד. אני מבין שזה עצוב להגיד שיש עבודות, אבל יש עבודות חסרות משמעות, ואני אתן לך את התשובה הכי פשוטה. מבחן האבא-אימא. מה את מאחרת לילדים שלך? אני אגיד לך, תשמי, הילדה שלך תהיה הכי משמעותית בעולם, היא תתאר בדיוק את התיאור המופלא של המנקה בבית חולים, או רופאה בבית חולים.
או, קודם כל, אני רוצה להגיד שני דברים.
התכלית היא בוודאות של המנקה, תגידי זה.
אז קודם כל, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, באופן ישיר על מה שאמרת עכשיו, שבמקרה, בן זוגי היקר הוא רופא. במקרה. ובמקרה, עכשיו הוא יחסית בסדר, אבל כשבשלבים קצת יותר מוקדמים בעבודה שלו, הוא מאוד מאוד סבל. במיוחד בהתמחות, כאילו עדיין בסוף ההתמחות עכשיו, אבל בהתחלה הוא מאוד מאוד סבל. ומעבר לזה שהוא סבל במובן, אתה יודע, הלא אושר של המילה, של תנאים מזעזעים ולא לישון וכל הסיפור הזה שאני רגע
שם. כולל תנאים כלכליים.
כן, אז שאני רגע שם את כל זה בצד, הוא אמר, מה אני כבר עושה? באמת, אני בא, שומע איזה משהו, דוחף איזה צינור, רושם איזה מרשם, נותן איזה תרופה, תיאור קלאסי של חוסר משמעות. מה זה כבר? כאילו מבחינתו, כשהוא היה בתקופה הזאת, הוא אמר, אני אינסטלטור של בני אדם. פה בדיוק ההתנגשות במה שאתה אומר, כי אתה אומר, יש משמעות אובייקטיבית, ויש משמעות סובייקטיבית, ואותי מעניין את המשמעות האובייקטיבית.
נכון.
עכשיו, אף אחד לא יגיד שלרופא אין משמעות אובייקטיבית, יש לו את, אולי את המשמעות.
אגב, יכולה להיות לו חוסר משמעות, זה תלוי מה הוא עושה.
בסדר, אבל בוא ניקח...
זה, אתה יודע, אתם יכולים...
ניקח את הרגע, את הקלאסיקה של מה שאנחנו מבינים תחת רופא. אנחנו נסכים שבאופן אובייקטיבי יש לו את אחת המשמעויות הגדולות. ובכל זאת אתה תראה המון רופאים שלא מרגישים משמעות בעבודה.
אין מבחינתי שום קשר.
ובגלל זה אני חושבת שההפרדה שאתה עושה בין המשמעות של האובייקטיבי למשמעות של הסובייקטיבי, במונח שהוא כל כך סובייקטיבי, היא חוטאת לסיפור.
כי לא, המונח הוא לא סובייקטיבי. זה מה שאת אומרת לי שהמונח הוא סובייקטיבי. את חופרת אחת ההגדרה שאת התחלת את המשמעות של כיסא אובייקטיבית. אם אני אגיד
נכון,
לך, אני מתחשק לי שהמשמעות של כיסא תהיה עגבניה, תגידי לי, תשמע, עם כל הכבוד להרגשות שלך, אני מתה עליך, אבל תודה רבה.
נכון, נכון.
זה בדיוק הטעות, משמעות זה דבר נורא אובייקטיבי.
אבל אנחנו מדברים על בני אדם.
אז מה, אותו
ואנחנו
דבר.
ואנחנו מדברים על רעיונות.
אותו דבר בדיוק, זה מתפקד באותו אופן.
אז אתה אומר לי שהרופא שמרגיש שהוא לא משמעותי בשום צורה, אבל באופן אובייקטיבי יש לו משמעות, מבחינתך
זה
סבבה
מספיק.
לגמרי.
לא, אני אנסה לפתור את זה.
איך תנסה לפתור את זה?
אז אני אסביר לך. אני תמיד טוען שהרבה אנשים, זה אחד הפרדוקסים בחיים. אנשים עושים המון משמעות. הבעיה היא שיש מעט מאוד נתיבים לויזיביליטי של המשמעות. יש הרבה סיבות שגרומות לזה. שאת עושה המון משמעות, אגב, אני בטוח שהפער בין המשמעות שאת עושה, את, יהודית, לבין הויזיביליטי של המשמעות לעבורך, הוא בין 10 ל-1, זאת אומרת, את כמעט לא רואה את הויזיביליטי. למשל, אני שאת עושה את הפודקאסט הזה, מקשיבים לזה הרבה כן. מאוד אנשים. אתה לך מושג לכמה אנשים שינית דברים בחיים.
נכון. עכשיו, לפעמים אני שומעת, אתה, וזה
זהו,
נותן לי
נכון,
משמעות.
זה נותן לך עושר. אבל תכף, אז 5 אומרים לך את זה. אבל כן. יש עוד 70,000.
כן.
שלא להם כך התקשר אליך. או נשלח לך הודעה.
כן.
לא אומרים לך. עכשיו, זה יוצר לך איזה מין שתי שכבות. שכבה אחת של מה שאת עושה של משמעות, שהיא שכבה די גדולה, ויש לה אימפקט. ושכבה שנייה שזה לא מגיע אלייך, ואז את לפעמים יכולה להיות בתסכול. ממש בשחיקה גם. זה אחת הבעיות שגורמות לשחיקה. חודשים, את מקליטה, הקבלים שלך פה מים, מונעת ממני לצאת לעשן סיגריה. כל מיני דברים, ואת פתאום לא מקבלת איזה שום פידבק, הדבר הזה יכול לטלטל, כן? לכן אני מפריד שתי קומות שונות, אני כמובן לא רוצה שהן יהיו שונות.
אני חושבת שהמתקפה שלך היא מתקפה קלאסית על פסיכולוגיה, שפה אנחנו מלבישים אותה על משמעות, ואפשר להלביש אותה גם על כל נושא.
תלוי איזה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה זה תחום רחב.
לא, אבל הטענה הקלאסית אל הפסיכולוגיה היא, אתם שמים את האחריות או פותרים את הבעיות בפנים, כשמה שאמורים לעשות זה לשנות מדיניות, לשנות את החברה, לשנות את הכלכלה.
לא, 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 אני משנה את הפרט, אני רוצה שהפרט ישתנה. תראי, גם חשוב לי, יש לזה גם משמעות חברתית, וגם החברה צריכה להשתנות בהרבה מובנים, כן? יש לי אחריות קהילתית, המושג שמדבר עליו וכן הלאה, זה משהו אחר. אבל עדיין האחריות היא על הפרט, הוא צריך לעשות את המשמעות. עם כל הכבוד, בגלל זה אני לא משחק את המשחק של האושר, אני צריך להגיד לו, אדוני, קום, עשה משמעות.
כן.
כלומר, עכשיו אני רק אתן לך את המבחר.
אבל אני חושבת שזה גם וגם. אני לא חושבת שאפשר להגיד, זה רק בוא נעצב את הדברים ונגרום להם לראות משמעותיים, או בוא נשכנע את עצמנו שאנחנו שמחים.
לא, לא, זה לא נעצב אותם. אנחנו, תראי, יש מבחן. המבחן הוא נורא פשוט.
כן.
נורא פשוט. הרי בשבילי כל העניין של משמעות מתחיל ממלחמת רעיונות אחת גדולה. בני אדם בגדול משחקים משחק רעיונות מאוד מאוד ענק, ענק. אנחנו עכשיו למעשה חלק ממשחק הרעיונות. זה מה שקורה כרגע. ולרעיונות יש רצון לשרוד, רצון לסגשג, רצון להדהד. ומשמעות שלך נמדדת לפי כמה הרעיון שלך מהדהד ומשפיע. זה המבחן היחידי שלו. אני למשל אומר, המבחן הכי בסיסי זה שיתוף. דברי פייסבוק, למה הם גאונים? הם הבינו משהו על המהות האנושית. המחמאה הכי גבוהה לאדם זה שיתוף. למה? משום שמה אני עושה לך כשאני משתף אותך?
נותן לי משמעות.
אני לוקח את החותם שלך, ולמעשה אומר לך, אני רוצה לעבוד אצלך. אני הולך להפיץ אותו בעולם עכשיו. עכשיו, את לא רואה את זה הרבה פעמים. ולכן, קודם כל, כשבן אדם עושה פעולה, היא צריכה להיות בעלת הנתנות לשיתוף, ובית, יש לה שאיפה להידהוד אינסופי. אותו רופא לא תמיד רואה את זה. אבל איך זה מתבטא? זה מתבטא בזה שיש לו תור של פציינטים שרוצים לבוא להיבדק אצלו עד מאי.
אבל אני אגיד לך למה אני חושבת שיש יחסי גומלין בין השניים.
אגב, בזה אני אסכים.
כי אם אני לא ארגיש משמעות, נגיד שאני לא יודע שהפודקאסט הזה מגיע לאנשים, או שאני לא אחשוב מאיזושהי סיבה מעוותת, כי אני בדיכאון, אוקיי? אני אחשוב שאין טעם לזה, זה גם ככה לא עושה שום דבר, העולם גם ככה אף פעם לא ישתנה, ו זהו, אז אני לא אמשיך לעשות את זה.
אני מסכים.
ואם אני לא אמשיך לעשות את זה, אז לא תהיה.
בוא נגיד, יהיה לך יותר קשה. אני לא יודע, לא יודע. תראי, בטהובן אמר על עצמו שהוא לא נועד לאושר. יש הרבה אנשים שהצליחו, זה מצריך חוסן. שמי, אני אגיד לך משהו עליי אישית. זה הכי אישי, בוא נאמר ככה. מי שגדל בשכונה בעוני והולך לאוניברסיטה, כמעט אין דבר יותר מטומטם מללמוד פילוסופיה. כאילו, זה הדבר הכי מטומטם שאתה יכול.
אתה ואני מדבר על עצמך.
כן, כן. זה דבר מטומטם ביותר. מי לומד פילוסופיה? מי שיכול לשלוט על עצמו? שבן אדם שבא מהכי, בבית הכי עני בשכונה.
מה אתה עושה עם זה שתהיה גדול?
כן, אתה, מה אתה? היה לי מספיק. יכולתי, מבחינה פסיכומטרית, להירשם לכל פקולטה. משפטים, רפואה, מה שאת רוצה, כן? אז כאילו, קוקו.
כן.
מה אתה עושה? פילוסופיה זה דבר מאוד מורכב, עד שהוא מצליח להשפיע על העולם, ואנשים מתחילים להקשיב לך. רוב הפילוסופים אף אחד לא מקשיב. צריך איזה שנים שזה שוחק.
כן.
שוחק, וגם מלווה בחרדה, בתסכול, בחשש. תראה, אם לא היה לנו כאלה דברים, לא רוצה להגיד על עצמי, אני אגיד על אנשים אחרים. ההיסטוריה הייתה נראית מאוד עגומה. אם אנשים לא היה להם אמונה בתוכן ובהדהוד ובתוצר של מה שהם יעשו, בלי לראות אפקט שלו, בלי לראות אושר ממנו, בלי לקבל פידבק ממנו, לפעמים שנים ארוכות. התרבות שלנו וההיסטוריה שלנו הייתה נראית רע מאוד.
אבל הם האמינו, במובן הכי פסיכולוגי
נכון,
פנימי של
נכון,
העניין,
אני מסכים.
שתהיה לזה.
אני מסכים, אבל לא תמיד זה, תדעת, לפעמים זה אפילו לא in your lifetime.
כן.
אני תמיד נותן את הדוגמה של שוגרמן. ראית את הסרט הזה?
שוגרמן.
כן, זה שיר נפלא, קודם כל. כן. זה הסרט דוקו אולי הכי טוב שאני ראיתי. זה סרט בעיניי, אני לא חסיד גדול של דוקו, אבל זה נפלא. ובקצרה, הוא מספר על איזה זמר, יוצר, בשנות ה-70 מוציא איזה, סוף ה-90, חיית שנות ה-70, מוציא אלבום בארצות הברית. בסדר, שומעים קצת. אחרי זה מוציא עוד איזה אחד, וזהו, נעלם לתוך השכחה. אבל נעלם, לגמרי. עובד בכלל בבניין. ובהתחלה הוא כזה מצליח, טיפה ונעלם. קורה מקרה לא ברור איך, ואז בתקופה אין הקלטות כמו היום, אינטרנט וכן הלאה, יש בוטלגים, תקליטים זויפים, אני לא יודעת, זוכרת את הקונספט הזה. זה מגיע לדרום אפריקה, שאז במשטר אפרטהייד, והוא הופך להיות שם סטאר מטורף. לא, אני אומר לך, מטורף ברמה שלא יאמן בכלל. עד כדי כך שהוא משפיע אפילו על התנועה נגד אפרטהייד. משהו באמת מדהים, ויש איזו מיתולוגיה שהוא מת, הוא שרף את עצמו בהופעה. זהו, וככה הם חיים שונים. לפני רק כמה שנים, איזה עיתונאי בדרום אפריקה, אומר, בוא'נה, מה העניין אם הסיפור הזה נכון? חוקר, בודק, מגיע אליו. הוא בכלל לא ידע.
וואו.
אפילו לא היה לו מושג, מגיע לדרום אפריקה. הופעה 10,000 איש. הוא בכלל עובד בבניין. תמיד לך שאת באה למישהו. זה מראה לך שהמשמעות מתפקדת אחרת מאיתנו. אנחנו לא יודעים. היא הולכת לעולם, והיא עושה את פעולתה, והיא מספיק שווה משהו, כי היא צריכה להיות מספיק שווה. She'll make a difference. היא תשנה לאנשים. אנשים באמת משתפים, באמת לוקחים הלאה, כשמשהו matters to them. ולכן זה המבחן הכי גדול. לכן אני מבדיל בין שני הדברים. זה לא שאנחנו לא רוצים את הפידבק ואת ותחישת המשמעות. רוצים, אבל זה לא התחלה, זה רק הסוף.
כן, אני חושבת שצריך גם וגם, ואולי יש לי הנחה שהיא, אני לא יודעת אם היא רציונלית או לא, שאנשים מרגישים משמעות בהלימה יחסית גבוהה למשמעות אמיתית.
אני מקבל את זה לגמרי.
ושזה לא משהו שאתה יודע, אני יכולה באמת למכור לבן אדם שהוא עכשיו סיזיפוס על ההר ויש לזה סיבה אלוהית כלשהי והוא צריך לעשות את זה כל חייו, לגלגל את הסלע מעלה מטה וזה יעבוד לאורך זמן. כלומר, אני חושבת שיש קשר בין הדברים
אני לגמרי מסכים איתך, אני פה מבחינה הזאת מסכים, אני חושב שחלק מהטעויות זה משפטים, כמו כל עבודה מכבדת את בעליה. זה משפט טיפשי ביותר, זה לא נכון, ממש לא. כבוד אנושי, המילה כבוד, מאיזה מילה היא באה? מאיזה שורש?
כבד אולי?
כבד, זה אומר שיש לך משקל, you matters. כן, זה דבר שהכי משפיל בני אדם שאין להם משקל. מה משפיל בפיתורים, למשל?
שאומרים לך, אפשר להחליף אותך.
אתה לא יכול לתרום. אני זוכר שפעם הרציתי לאיזה חברה, והמנהל אמר משהו שלקחתי איתי כל הזמן. כל עובד שנכנס לפה, האמריקאים של החברה משתנה. הכי זוטר גם. אבל אתה מקווה שאתה עומד בזה רק. תחשבי, מה זה? להגיד דבר כזה, כמו שכל ילד בבית, זה
ברור?
You know, כל האמריקאים משתנה, אפילו מביאה חתולה, משהו משתנה. ולכן בשבילי זה תנאי גם כמעט אנושי. אנחנו חייבים לאנשים את ההזדמנות למשמעות. אנחנו חייבים להם את זה. לילדים שלנו, למה מפריע לי האושר? לא בגלל שאני לא רוצה שהילד שלי יהיה מאושר. אני אומר את זה לפעמים בהרצאות, בקצת טיזינג. בגלל שהחובה האמיתית שלו זה שיהיה לו משמעות. החובה האמיתית שלי כלפיו זה להכשיר אותו, לאמן אותו, ליצור לו מציאות שתאפשר לו את הזכות, את הסיכוי להיות בעל משמעות. מפני שאם לא יקרוס, אם לא ייפגע אנושית.
אבל אני חושבת שבן אדם גם יכול לקבל משמעות מאימוץ סגנון חיים מסוים.
תראי, אני אוהב להבדיל בין, בוא נאמר, שמשהו משמעותי לי לבין להיות בעל משמעות בעצמי. זאת הבחנה שהיא מאוד מאוד חשובה לי שהרבה אנשים טועים בה. אנחנו זקוקים לשניהם. נסביר לך למה אני מתכוון. אני תמיד אומר את זה למורים, נסביר את זה דרך בית ספר, זה יותר קל. תלמיד יושב בכיתה. אז אנחנו תמיד מדברים על זה שהכיתה תהיה משמעותית לו, הלמידה תהיה משמעותית לו, בית ספר יהיה משמעותי לו. ואני תמיד אומר למורים, זה לא מספיק. זה נכון. הוא צריך את הסיפור הזה, כמו שאת מתארת, איזה סיפור כזה, שיגרום לו להרגיש שזה משמעותי לו. אבל זה לא מספיק. הוא רוצה להיות בעל משמעות בעצמו. לא רק שאני רוצה שהכיתה תהיה משמעותית לי, אני רוצה להיות משמעותי לה. זאת הטעות שכולנו עושים. למשל במשפחה, זה לא מספיק לילד שהמשפחה תהיה משמעותית לו. הוא רוצה להיות משמעותי לה. ואם הוא לא יהיה משמעותי לה, לאורך זמן, בסוף הוא ילך. ילד הולך, ובן זוג הולך, ותלמיד הולך, ועובד הולך, ואזרח הולך, לא בגלל שזה לא היה משמעותי לו, אלא בגלל שהוא לא היה משמעותי למקום. ולכן צריך להבין שזה לא מספיק, זה לא מספיק הסיפור. הסיפור הוא נהדר והוא נפלא ומאפשר חיבור, ואני כמובן, את לא חושבת שאני לא חושב שזה טוב, אבל זה לא מספיק לאורך זמן. משמעות זה עניין כמותי.
כן.
יש יותר ויש פחות. כן, הכמות נקבעת לפי מידת העוצמה, האינטנסיטי של החותם שלך וההיקף של המעגל. לכולנו יש קצת משמעות. תראי, בני אדם חייהם זה מרוץ לשבור את הסתמיות שלהם.
אתה מתאר את זה כמשהו מאוד נרקסיסטי כזה.
לא, בכלל לא, זה דבר מאוד חשוב. אנחנו מקימים משפחות כדי, אנחנו בכלל, מסע החיים זה מסע לשבירת הסתמיות שלך. אני לא מדבר איתך על מישהו שהוא אצולה ונולד במקרה אצולה, שהוא מראש לא סתמי, זה... אבל את נולד סתם מישהי, אני נולד סתם מישהי. סתם, אני משתמש במילה הזאת, באמת. ומסע החיים זה לשבור את הסתמיות הזאת. את שואפת להיות בכמה שיותר מקומות, כמה שיותר קהילות, כמה שיותר הקשרים, שבהם זה יישבר. עכשיו זה קורה, אבל בצורה מינורית, קטנה.
אבל כל מעשה שלך משפיע על מישהו.
הלוואי, רוב המעשים שלנו לא משפיעים על אף אחד. ההיסטוריה הכי קשוחה בנושא של משמעות. המטטה הגדול. הבן שלי הוא קטן, הוא רק מתחיל עכשיו את עולם האינסטגרם.
כמה?
10-11. והוא כאילו התחיל את עולם האינסטגרם. לדעתי מוקדם מדי, אבל לא ניכנס לזה. ואמרתי לו, אומר לי, אבא, יש לי ככה לייקים זה וזה. אמרתי לו, זכרת.
קשה להיות הבן שלך.
לא, בתור אדם שלא מאמין באושר. אז, כן. אם אתה לא תמצא את התוכן הייחודי שלך, שהוא יהיה משהו שבגללו אתה תקבל את הלייקים שאתה קמע אליהם, לא יהיה לך. אני, כמו שאני אומר תמיד להורים, אני מעל בתפקידי כאבא, ביום שאני לא אכשיר את הבן שלי למשחק המשמעות. עם כל הכבוד, התפקיד שלי זה לא להיות ספק האושר שלו. אם אני אהיה כזה, אני פוגע בו באופן עמוק. באופן עמוק. ולכן זה תהליך. אבל חלק מהסיפור זה למשל לעזור לילד שלך, לגלות את התוכן הייחודי שהוא מסוגל ליצור ולהתמודד. עם האתגר שהעולם יגיב לדבר הזה, כי הוא יכול להגיד, אומר לו, פקיאליק, כאילו...
תרגום?
פקיאליק, זה מי שלא מבין, מבין, זה כאילו... זה מאפן בקיצור, מילולית זה משהו אחר.
מקשיב לנו בן אדם ואומר, אוקיי, הבנתי, סבבה, משמעות זה חשוב, אני רוצה משמעות בחיים, אני רוצה להרגיש משמעות, אני רוצה שתהיה לי משמעות אובייקטיבית, אאוטר, על מה הוא צריך לחשוב? כלומר, דיברנו כאן על עצם זה שיש איזשהו מעגל שאני... משפיעה עליו, ויש משהו שאיתו אני משפיעה, מוצר, דעה, רעיון, פעולה, מה שזה לא יהיה. אבל איך אני מתקדמת מפה?
אז תראי, קודם כל, שאלה טובה. אני לא, זה תפקידים שלך יותר, באזורים האלה. אני, התפקיד שלי זה מערכות מושגיות. אבל אני אגיד כמה דברים. ראשית, הבנה של קשר ושל קהילה. אם מישהו אומר, אני לא מחויב לקהילה, ואני שומר על עצמי, אני נשאר, אני... משפטים מן הסוג כזה, זה משפטים שנועלים את עולם המשמעות שלך. אין דבר כזה. משמעות מתחילה בזה שיש איזו קהילה מסוימת. אגב, לא יכולה להיות קהילה אורגנית כמו משפחה. עולם המדע, עולם הספורט, עולם המוזיקה, יש משהו שאני מחויב אליו, שמגביל את החירות שלי, by definition. זה קודם כל הדבר הראשון. דבר השני, צריך לזהות איפה אתה יותר, לא יודע אם לומר טבעי, איפה יותר נוח לך. אני אסביר לך למה אני מתכוון. לטעמי יש שלושה, נאמר, אזורי עיסוק או משפחות גדולות שקשורות לשאלות הפילוסופיות הגדולות של עשייה אנושית. האמת, הטוב והיפה. שזה שאלות פילוסופיות מאוד גדולות. יש אנשים שהמקום שבו הם יותר משגשגים זה האזור של היפה. הם פשוט רוצים לראות עולם יותר יפה. הם אנשים שעשויים לעסוק בעיצוב, יכולים לעסוק בכל דברים מן הסוג הזה, כי הראייה שלהם היא אסתטית ותרומתם היא באסתטיקה. אז זאת זירה. זירה אחרת זה זירת האמת. יש אנשים שנהנם להגדיל את האמת בעולם.
זה אתה.
הייתי כזה, היום אני כבר לא שם באיזושהי צורה. אבל זה מדענים, וזה עיתונאים פעם היו כאלה, כן? וזה... כל מיני אנשים שאומרים, תשמע, צריך להגדיל את האמת. יש איקס אמת בעולם, תפקידי להגדיל אותה בעוד קצת. ויש את עזרת הטוב, להגדיל את הטוב בעולם. לעשות טוב. למען אנשים, למען החברה, למען חולים, למען מה שאת רוצה. אנשים שזה הסוג שלהם, שהם מרגישים שתרומתם היא תרומה בטוב. אז קודם כל, אדם צריך זהות איפה הוא. ואחרי שהוא מזהה, הוא צריך למצוא את הזירה הכי טובה לו לעשות את זה. והדבר אולי הכי חשוב, קודם כל, קום עשה. משחק המשמעות מתחיל מביצוע. אי אפשר לשבת ולא לעשות כלום ולצפות שיהיה לך משמעות. לא תהיה לך משמעות. משמעות זה לא דבר מובטח. משמעות זאת אופציה שנרקמת.
ואתה יודע, מה שאתה אומר הוא מאוד מתחבר, דיברת על הטוב, היפה והאמת. אז זה מאוד מתחבר לתחום בפסיכולוגיה שנקרא חקר חוזקות אופי. היה על זה אפילו פרק, מי שרוצה לחזור, פרק 20 זה היה, שבעצם מדבר על זה שחוזקות אופי הן תכונות שהן הן גם עושות לנו טוב, הן שמות אותנו במיטבנו, אבל הן גם טובות לעולם. יש בהן ערך גם כלפי החברה. ויש 24 חוזקות, לא ניכנס לכולם, אבל רק כדוגמה שמתחברת בדיוק לדברים שאמרת, זה למשל פרספקטיבה, זאת חוזקה שמתחברת לנושא האמת. צדק, זאת גם חוזקה שיכולה להתחבר גם לטוב, גם לאמת, לא בטוחה. חוזקות כמו אהבה ואינטליגנציה חברתית, זה חוזקות שיכולות להתחבר לטוב.
אני מסכים לגמרי.
יש חוזקה שנקראת הערכה ליופי ולמצוינות, שזה ממש מה שדיברת על היפה.
אז באזור הזה אני לא יהיה, אני רק, אם אנחנו חוזר לאזור שלנו של הוויכוח, זה לא דבר שאני לא יאמץ. תראי, גישה של היסוד שלי אומרת שאיפה שיש פעילות אנושית, יש גם תמיד אמת.
אני חושבת שהחוזקות הן הדרך היותר מדידה ופרקטית לתרגם את השאלה הגדולה הזאת של משמעות לתכלס איך אני עושה, מה אני עושה. כי אני חושבת שהרבה משאלת המשמעות נוגעת גם לאיך, נכון? כלומר, אני יכולה לכתוב על רעיון מסוים, אבל אם אני לא אעשה את זה באיך מסוים, שהוא האיך שלי, שהוא הסיבה שהופך את הדבר הזה למשהו שאני טובה בו, כי ככה אני, אז יהיה קשה להפוך את זה למשהו שיהדהד בעולם.
חד משמעית, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כולנו שחקנים שונים, אנחנו לא אותם שחקנים, כמו שבכדורגל יש בלם, מגן, שוער, אנחנו לא אותו דבר ולא נהיה, אחד הוא טוב משם וצריך לעזור לו לאפיין את זה, אבל תשמעי שזה משהו אחד שאני חייב פה בהקשר של מציאת האזור שלך, וזה מה אופק ההדהוד שלך, כי אופק ההדהוד יכול להיות משני כיוונים, אם אני הולך למשל להתעסק בזמרה, אז יכול להיות אופק ההדהוד בשתי צורות, האופק האישי שלי, מה הגבולות שלי בתחום הזה, דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה את גבולות ההדהוד של התחום. למה אני לא כל כך אוהב את הספורט, למשל, כביטוי של משמעות? כי זה שזה גבול ההדהוד שלו, הוא נעצר. גיל 30 אתה גמור, ברוב התחומים. זאת אומרת, אין לזה הדהוד או התפתחות אינסופית. לעומת תחומים אחרים שהם תבונים, למה התבונה מנצחת את הגוף? בגלל שהיא הדהוד אינסופי. אתה עוסק בפילוסופיה, אתה יכול forever, גם בגיל 90 לעסוק בפילוסופיה. את עוסקת באומנות, גם בגיל 90 את יכולה לעסוק באומנות. לתחום יש איזה אופק אינסופי של התפתחות, והאדם ככלל, באופן כללי, בשביל בריאות נפשית, זה דברים שאת מבינה הרבה יותר ממני, אם הוא לא רואה אופק פתוח, אז המציאות שלו מתחילה להתכווץ, מתחיל להיות דיכאון וייאוש.
ליפנים יש מושג נחמד שנקרא איקיגאי. שמעת עליו פעם?
זה אומר לי משהו, אני יודע שאני יודע מה זה, אבל אני לא יודע להגיד לך מה זה.
זה. המשמעות של זה ביפנית, זה, אם מתרגמים את זה, אתה יודע, זה תמיד יוצא בערך התרגומים, אבל זה סיבה להיות, סיבה לחיות. פשוט זה סוג של משמעות, ויש כל מיני מחקרים מעניינים על האוכלוסייה היפנית ועל התוחלת חיים שלהם, ויש איזה אי אחד מאוד מיוחד שבו אנשים חיים המון המון זמן, הרבה מעבר לתוחלת החיים הממוצעת, אולי 10 שנים יותר מתוחלת החיים הממוצעת. ושם הנושא הזה של איקיגאי הוא מאוד מאוד חזק, כשבעצם הם אומרים, לנו אין דבר כזה עבודה, פנאי, אתה יודע, את ההפרדה הזאת, אלא יש לנו איקיגאי. והאיקיגאי הזה, זה הסיבה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ומחלקים את זה לארבע שאלות, שאותם אנחנו כבר כן יותר מכירים גם בתרבות המערבית, שזה שאלות כמו, מה אני אוהבת לעשות? מה אני טובה? מה העולם צריך? וממה אני יכולה להרוויח כסף? והאיקיגאי, הוא נמצא ב... אתה יודע, אם עושים 4 מעגלים כאלה, אז האיקיגאי הוא בתחום חפיפה של, של 4 המעגלים. ואני חושבת שזה מתכתב ממש טוב עם שאלת המשמעות, כי זה תמיד יהיה חייב להיות גם משהו שאני טובה בו, ונהנית ממנו, כי אחרת אני פשוט לא אעשה אותו, ואני לא אצליח לעשות אותו.
בדיוק.
וזה צריך לגעת בעולם, וכמובן, אם אני לא אצליח להתפרנס מזה ולחיות מזה, אז אני לא אוכל להמשיך לעשות את זה.
אז אני לגמרי מקבל את ההבחנה הזאת, היא מאוד יפה. אני במובן עמוק, תמיד אומר שאני למעשה לא עובד.
אתה חי.
אני עושה את מה שאני יודע לעשות, ואני לא מפסיק להיות פילוסוף אף פעם, כאילו באיזשהו מובן.
אבל אתה גם נהנה מזה.
אני מבדיל בין 2 סוגי הנאות, וזה, בשבילי המילים הנאה וסבל, זה לא מושג אחיד, זה ביקורת שלי על שופנאואר, ועל התועלתנות. זה טעות לראות אותם כמשפחה אחת. יש הנאות שהן קשורות לזהות, ויש הנאות שהן לא קשורות לזהות.
אתה מפריד בין עונג חושי לבין הנאה אינטלקטואלית.
לא דווקא הנאה אינטלקטואלית. תראי, להיות בבריכה, להשתכשך במים ולשתות כוס קוניאק, זה לא קשור מי אתה. זה אינדיפרנטי לזהות שלך. אתה יכול להיות ערבי, יהודי, גבוה, נמוך, פילוסוף, לא משנה מה, בריכה עושה לך נעים או לא נעים, תלוי מה, איך הפיזיולוגיה שלך. זה לא קשור לזהות. לעומת זאת, יש הנאות שהן קשורות לזהות שלי. למי אני? כן, מה הזהות האישית שלי?
הנושא הזה של משמעות הוא יותר להבין. קודם כל, והפרקטיקה היא דלה וקצרה יותר במה עושים, כי זה מאוד פשוט ומאוד לא פשוט באותו זמן. כלומר, זה, כמו שאמרת, זה ללכת להתנסות בכל מיני דברים.
קודם כל, הדבר שעושים, אנחנו, אם את רוצה לדבר על הפרקטיקה, זה מחליפים את המושגים.
כן.
זה הדבר הראשון. עוד לפני הכל, משתחררים מעריצות העושר. תכלית חייך זה לא להיות מאושר.
כן.
אם אתה אומר לי את זה, כבר אין לך מה לדבר איתי.
בחטא גדול לא הזכרנו עדיין את ויקטור פרנקל,
נכון, מגיע לו הרבה מאוד,
אני מסכים. היינו צריכים לפתוח איתו, אבל הוא פיתח את שיטת הלוגותרפיה.
זוכה היום לתחייה די כזה, נכון. משמעותית.
כן, אגב, הטרנדים. אבל הוא פיתח את שיטת הלוגותרפיה, שכל הבסיס שלה זה לוגוס, נכון? בוא נמצא מה המשמעות. מה הרעיון מאחורי?
אולי נגיד לאנשים מה ההבדל הגדול. מה ההבדל הגדול אם את רוצה בין פרויד, סתם, אני עושה את זה קריקטורה, לבין ויקטור פרנקל. בין לוגותרפיה לפסיכואנליזה. ניקח סיטואציה הכי בנאלית בעולם. את כותבת ספר.
כן.
או את לומדת באוניברסיטה.
כן.
ואת קולטת, את לא מצליחה לסיים קורסים, לא מצליחה לסיים עבודות.
כן.
לא מצליחה, אין. מתחילה עבודה, צריך עכשיו יש מלא זה קורה להם, כן? לא מסיימת. עכשיו, את הולכת לפעם אחת לפרויד ופעם אחת לאדון פרנקל. שניהם עליהם השלום, יהודים.
כמובן.
את באה לפרנקל, את באה לפרויד, פרויד יחפש סיבות בהיסטוריה שלך, לא מודעות שגורמות לך. יש לך איזו תקיעות בשלב הדיפלי, אני לא יודע מה, שבגללו קרה משהו שמונע ממך לסיים פרויקטים, ואת יש לך מין תודעת מוות, כל מיני דברים כאלה. לעומת זה שתכי לפרנקל, אני אגיד לך משהו אחר לגמרי. יש לך משמעות לעבודות האלה? פשוט אין לך משמעות, זה עניין בהווה, בעתיד. המבט הוא קדימה, הוא לא מבט אחורה. זה הבדל אדיר, כן. אדיר. אחד חושב שיש איזה כוחות יצרים שמניעים אותך, ואחד חושב שמשמעות מניע אותך, וצריך לתת פרנקל כבוד באיזשהו עושה.
אני חושבת שהדברים המרכזיים שהוא מציע בשיטה שלו, שיכול לעזור בחיפוש של המשמעות, זה קודם כל דרך החוויות והדברים שהתנסינו בהם. הוא אומר, אנחנו יכולים ללמוד בעצמנו מה מעניק לנו משמעות. אם אנחנו רגע מסתכלים על איך הרגשנו בסיטואציה מסוימת, מה קרה אחרי שעשינו משהו מסוים, איפה מימשנו ערך שהוא חשוב לנו, מאיזה משבר למדנו וצמחנו, אגב, רון הרמון שהזכרנו בהתחלה. אנחנו יכולים לשאול מה אנחנו נותנים לעולם, אם זה יצירה, אם זה רעיון, תרומה, הדברים שאתה הזכרת. האם אנחנו מוכנים להגיד את הדעה שלנו גם כשקשה לעשות את זה, זה גם דבר שהוא מרגיש לנו משמעותי, נכון? הנה אני עומדת מול ההמון ואומרת את הדבר שלא קל לומר, או שאני יודעת שירמסו אותי בחזרה. ואני חושבת שדבר יפה ממש שקראתי אצל פרנקל, זה שהוא אומר, במקום לשאול מה אנחנו מבקשים מהחיים, אנחנו צריכים לשאול מה החיים מבקשים מאיתנו. שזה גם דרך יפה, לחשוב על משמעות במובן פרקטי, של מה יעשה טוב לעולם שאני יכולה לעשות ואני יכולה לתת.
תראי, זה נקודה הזאת היא קודם מפריעה לי. אתם חושבים שמשמעות זה דבר נחמד, שעולם המשמעות זה עולם נעים. זה לא נכון. זה עולם האושר. עולם המשמעות הוא לא עולם נעים. אתה לא בא אליו במילים נעימות. יכול להיות שהוא יהיה, אבל זה לא הקרנסי, זה לא המטבע שלו. יהיה בו כעס, ויהיה בו תסכול, ויהיה בו אימור, ויהיה בו סכנת חיים לפעמים. יהיה בו גם סכנת חיים חברתית. אתה יודעת שאנשים חברתית זה הדבר הכי... ולכן אתם לא יכולים, כל הפנים האלה, ברדיו, אז אנשים לא רואים את הבאות, אבל...
כן.
אתה יודע, amazing, it was so nice. לא, לפעמים זה לא נעים.
אני חושבת שרוב הדברים שנתנו לנו משמעות אמיתית, אנחנו
סבלנו כשעשינו אותם. או סבלנו, או שקיבלנו ביקורת. אני תמיד אומר, זה נעים בסוף ההרצאה.
כן.
זה נעים בסוף ההרצאה. שמישהו אומר לך, איזה יופי זה היה, איזה הרצאה, איך ריגשת אותי, איך נגעת בי. זה נעים לשמוע, אבל זה לא מקדם בכלום. אני המקומות שצמחתי מהם, שבגללם שיניתי אופנים של ההרצאה, שבגללם בניתי את זה אחרת. זה במקום שזה קרס.
זה כמו לידה, נכון?
כן.
יש נשים שאומרות, לידה זה הדבר הכי כיף שהיה לי, אני לא מאמינה להם. זה הסבל הכי גדול שיש, אבל המשמעות היא גדולה. ובגלל זה, אנשים מוכנים לחזור על זה בצורה בלתי יאומנה. נשים, סליחה, מוכנות לחזור על זה בצורה בלתי יאומנה, שוב ושוב. בגלל המשמעות. זה סבל שלא יתואר.
דיברנו קצת לפני זה, לא נכנסנו לפרטים על ההבדל נשים, גברים וכן הלאה. אני חושב שהעולם הנשי, אם אפשר להגיד את זה בלי להסתבך בהכללות, הוא ראשון לחשוב משמעות. ראשון, הוא בשבילי, אני לא, אמא שלי אמרנו, זה השפעה שלי. וחלק שלאורך זמן שאני חשבתי על זה תמיד, הבנתי שההשפעה שלי ממנה על משמעות, זה בגלל שנשים קודם כל חושבות משמעות. לא עושר, משמעות. בגלל המבנה היסודי של חותם בעולם, של הולדה, של הקשר לעקבות שלך. זה לא, זה כמעט מטורף, הרי, לשכוח את הדבר הזה. אמרתי לך קודם, שהטעות הגדולה שפרויד הייתה, שהפרספקטיבה שלו לניתוח הייתה מהפרספקטיבה של הילד לאימא. מה הילד מצפה מהאימא כל היום? לעומת זאת, המבנה האמיתי בחיים האנושיים, זה הפרספקטיבה של האימא לילד. שהיא פרספקטיבה שונה, שמייצרת יחסי משמעות שונים, שמכילים בתוכם, מוח כמו אימא צעירה יודעת, המון סבל, המון קושי, המון מאמץ. אבל ששווים את זה.
כן.
ששווים את זה.
אז אני הייתי רוצה כן לשחרר עם כמה שאלות שאנשים ישאלו את עצמם. קודם כל, איפה אנחנו מרגישים, אתם מרגישים, משמעות בעבודה, ביחסים, בתחביבים, בפנאי, במשפחה, בעולם שלכם. למה אתם מחזיקים? במטרות, בשאיפות שיש לכם, האם זה באמת מהדהד, כמו שאתה אומר, משהו בעולם? האם אתם חיים בצורה שאתם באמת מאמינים שתשאיר משהו, לא צריך משהו גדול, כן? אבל משהו יישאר אחריכם בחיים שלכם. אני חושבת שהרבה פעמים שאלות טובות לשאול זה מה הייתי נורא רוצה לשנות בעולם, מה מעצבן אותי, מה מרגיז אותי, מה הופך לי את הבטן כשאני שומעת עליו, ואני מוכנה ורוצה להשקיע בשבילו את הזמן. זה לא סתם בוא נחפש את הפעילות שתהפוך אותי לבן אדם טוב יותר, אלא באמת מה בוער בי להעביר החוצה, ובאמת כמו שפרנקל אמר, מה החיים מבקשים מאיתנו.
אני חושב שזה יופי של שאלות שאת משאירה את האנשים. אני הייתי מוסיף עוד משהו אחד, אני חושב לפחות, תראה, בשבילי, בני אדם נורא עם יצור, נורא פחדן. אנחנו פחדנים. דיוויד בוי כתב, שאלו אותו באיזה שאלון, מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לבן אדם? אז הוא אמר, לחיות בפחד. ואני מזדהה עם כל מילה במשפט הזה.
חזק.
אנחנו פוחדים, מהרבה סיבות. ומשחק המשמעות הוא דבר מפחיד, אז אנחנו לא נמנעים ממנו. אל תפחד, קום, עשה. זה שווה את המאמץ. תכתוב, תדבר, ולפעמים תשאל את הסביבה שלך. תכתבו לי מה המשמעות שלי. אפילו תשאל מה המשמעות שלי אצלך. המראה הזאת יכולה לפעמים להיות טלטל, אבל לפעמים to be wake up, כן? להעיר. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, זה דבר שאני לא יכול, אני יכול להגיד, את יכולה לעזור למישהו. קום תלחם בפחדים שלך. כי מתישהו זה נגמר, יא חביבי.
אז לסיום, מה נותן לך משמעות? מה הלמה שלך?
אני לא יודע אם להגיד הלמה, אבל זה די הלמה, כפי שכבר למעשה זה הנאות של כל השיחה. אני חושב שהתיקון עולם, אני חושב שאני, אמא שלי, אני תמיד מספר שהתחלתי ללמוד פילוסופיה, אז היא שאלה אותי, מה זה? מה שדה? היא לא, אג'ירה, זה, לא יודעת כל כך טוב, מה זה פילוסופיה? הרי אנשים שלא יודעים מה זה, שלא יודעים מה זה. אז אמרתי לה, זה כמו להיות רב של חילונים, וזה מכיל בשבילי את שני הצדדים של המשמעות. מצד אחד, למידה מתמדת. והציר השני, גם איך זה מתבטא, כמו שאצל רב זה מתבטא בתיקון עולם, איך זה משפיע על אנשים. יש לך מחויבות כלפי הקהילה שלך, כלפי תלמידים, כלפי חברים, כלפי העולם כולו. שני הדברים ביחד מתמזגים למה שמניע אותי כל הזמן.
תודה רבה.
תודה שהזמנת אותי, היה מאוד כיף.
כן, זה יופי.
אפילו אושר.
אפילו אושר. אל תגיד מילה כזאת, זה לא מתאים לך, מילה גסה. לי היה כיף, וגם אני חושבת שגם משמעותי, לא רק לי, אלא לעולם. אני חושבת שמקווה שיצרנו הד בשיחה הזאת. אז תודה רבה רבה לך. איפה אפשר למצוא אותך, לשמוע אותך, לעקוב אחריך, להדהד אותך עוד קצת?
כל מיני, זה מתפרס לו בכל מיני הרצאות, בכל מיני גופים, בכל מיני טקסטים. אני מאמין שמה שצריך להגיע, יגיע לכל אחד, ומי שרוצה למצוא, ימצא.
אני מאמינה בגוגל.
אני אישית. גוגל, אבל אני אגיד לך את האמת, אני כמה פעם שאני רואה איזה תוכנית טלוויזיה, ושם איזה מישהו שבא ומדברים איתו, ואז בסופרים, וביום שני, בשתיים, בזפה, אני אישית לא יכול, אני לא מסוגל, אני עושה משהו למען עצמו.
אז תודה רבה רבה לכם, ותודה לך, שמעון אזולאי, שהגעת, ושהצלחנו סוף סוף, ניסינו הרבה זמן. אז, ותודה למאזינים, שבאמת גם דחפתם והזכרתם והתעקשתם, אז הנה, זה שווה להיות פעילים בקבוצת הפייסבוק, ולהגיד את דעתכם הקולחת. אז תודה לכם, ומקווה שנתראה בקרוב, ו...
מי יודע, אולי המשך יבוא.
כן, אולי המשך, אולי כרגע. יש עוד על מה לדבר. אז תודה. יאללה, ביי.
ביי.